שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יארוך מהרגיל 18 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו לדבר על זה שהרוצח יוצא כשהכהן הגדול מת. היום נראה ארבעה נושאים. נושא ראשון באמת זה היציאה שלו כשהכהן מת. נושא שני זה הציווי להישאר בעיר המקלט, נראה שאפילו כשהוא מת. נושא שלישי זה מה קורה בכל זאת אם הוא יוצא, למי ומתי מותר או מצווה להרוג אותו. ונושא רביעי זה התחום של עיר המקלט, כשיהיה לנו סוגיה ארוכה לגבי עץ שנמצא על הגבול. אז כאמור, הנושא הראשון זה היציאה שלו כשהכהן הגדול מת. אמרנו שגם לכהן הגדול יש איזושהי אחריות, כי הוא היה צריך להתפלל שדברים כאלו לא יקרו, וכנראה שהוא לא יתפלל מספיק. המשנה שלנו עכשיו מסבירה שהכוונה היא לכהן גדול שהיה כהן גדול בזמן גמר הדין ולאו דווקא בזמן הרצח, והגמרה מסבירה שלמרות שהוא לא היה יכול להתפלל שהרצח לא יקרה, כי הרי הוא עוד לא היה כהן גדול, אבל הוא כן היה צריך להתפלל שהרוצח יצא זכאי ושהוא לא יצטרך לגלות, ולכן זה תלוי עדיין בו. עכשיו, המשנה מרחיבה את החידוש שהכל תלוי בזמן גזר הדין, שאפילו אם נגזר הדין ומיד אחרי זה הכהן הגדול מת והרוצח עוד לא הספיק בכלל לגלות לעיר המקלט, אפילו אז, כיוון שמת הכהן הגדול, הוא לא צריך לגלות, והגמרה מסבירה שזה קל וחומר, הרי אם למיטת הכהן הגדול יש כוח להוציא מישהו שכבר גלה, ברור שיש לה את הכוח להשאיר את המצב כמו שהוא, כלומר למנוע ממישהו שעוד לא גלה את הצורך לגלות, אבל הגמרה מקשה על זה, אולי דווקא מי שגלה כבר יתכפר לו ולכן הוא יוצא, אבל מי שעוד לא גלה אולי לא יוצא גם כשהכהן הגדול מת, אבל מסבירה הגמרה שאומנם הגלות לעיר המקלט היא זאת שמחפרת על ההריגה, אבל המוות של הכהן הגדול זה מה שמחפר על הצורך בגלות ולכן הוא לא צריך לגלות. עכשיו המשיכה המשנה בדין שכבר הזכרנו אתמול, כיוון שהיציאה שלו תלויה בכהן הגדול שהיה בזמן גמר הדין, אם לא היה כהן גדול כזה הוא לא יוצא לעולם, ודין נוסף, אם הוא הרג את הכהן הגדול או כהן גדול שהרג מישהו אחר, גם הוא לא יוצא לעולם. לפי רוב הראשונים זה בעצם נובע מהדין הקודם שאמרנו, כי מן הסתם אם הוא הרג את הכהן הגדול אז בזמן גמר הדין עוד לא היה כהן גדול חדש. לעומת זאת הריטב"א אומר שזה דין מיוחד, שאפילו אם כבר כן היה כהן גדול בזמן גמר הדין, מי שהורג את הכהן הגדול או כהן גדול שהורג לא יוצא לעולם. עכשיו נדלג על כמה שורות כאן של דברי אביי ועוד ברייטה ונחזור אליהם בהמשך. שואלת הגמרא שש שורות מלמטה, מה קורה אם הכהן הגדול לא מת אבל התברר שהוא בן גרושה, כלומר שהוא חלל ומעכשיו הוא כבר לא כהן ובטח שלא כהן גדול? האם זה נחשב שבדיעבד הוא בעצם אף פעם לא היה כהן וכאילו לא היה כהן בזמן גמר הדין ולכן הוא לא יוכל לצאת לעולם? או שהפוך, לא רק שהוא יוצא, הוא יוצא ברגע זה, כי זה נחשב שרק מכאן ולהבא הכהן הגדול כבר לא כהן, וזה כאילו שהכהן הגדול מת, כלומר הוא לא מת ממש, אבל הכהונה שלו מתה, ולכן הרוצח יכול לצאת עכשיו. אז זה מחלוקת של רבמי ורבי יצחק נפחא, לא יודעים מי אמר מה, והגמרה מציעה שזה בעצם מחלוקת תנאים, כי יש מחלוקת תנאים לגבי כהן שמתברר שהוא חלל, אז לפי רבי אליעזר זה נחשב שהוא לא היה כהן גם בזמן גמר הדין, והרוצח לא יוכל לצאת לעולם, ולפי רבי יהושע זה נחשב לכאורה שהכהונה מתה עכשיו. זה הצעה של הגמרה, אבל הגמרא דוחה את זה באופן חלקי ואומרת שרבי יהושע גם כן יכול להסכים שהוא בעצם לא היה כהן לעולם, ואז ממילא הרוצח לא יוכל לצאת לעולם, ובכל זאת רבי יהושע מכשיר את כל הקורבנות שלו עד לאותו רגע שהתברר שהוא חלל, כי יש לימוד מיוחד ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה שלפחות בדיעבד העבודה של חללים כשרה. אז עד כאן החלק הראשון של המשנה לגבי היציאה מעיר המקלט, ועכשיו החלק השני לגבי השהות בעיר המקלט. אומרת המשנה שלרוצח בשגגה אסור לצאת לשום צורך שהוא מעיר המקלט, אפילו אם זה לטובת מישהו אחר, אפילו אם זה פיקוח נפש, אפילו אם צריך לעזור לכל עם ישראל, דורשים את זה מהמילה שמה, אשר נס שמה, ומזה לומדים שהוא צריך להיות שם לא רק בחייו, אלא אפילו בקבורתו. עכשיו הגמרא בקטע שדילגנו עדיין בעמוד הקודם נותנת בזה עוד שני פרטים. אביי אומר שהדין הזה שהוא צריך להיות שם אפילו אחרי שהוא מת, נכון, אפילו אם הוא מת לפני שהוא בכלל גלה. כלומר שאם הוא מת אחרי הגזר דין אז קוברים אותו בעיר המקלט. זה פרט אחד. פרט נוסף, כמו שכשהוא חי אז כשהכהן הגדול מת הוא יוצא, אז גם אם הרוצח כבר קבור שם בעיר המקלט, כשהכהן הגדול ימות אז יוציאו אותו משם ויקברו אותו עם הקברים של המשפחה שלו. עכשיו עוד דבר נוסף בעניין הזה, בשורה השישית, בשורות הרחבות בעמוד א', אומר רבי אבאו, רק את הרוצחים בשגגה היו קוברים בעיר המקלט, וכאמור גם זה רק באופן זמני עד שהכהן הגדול מת, אבל את שאר התושבים של עיר המקלט, כלומר לוויים שסתם גרו שם כי זה אחת מערי הלוויה, אותם לא היו קוברים בתוך עיר המקלט אלא מחוץ לעיר. אז זה לעניין המוות. עכשיו דבר נוסף, אמרנו במשנה שאסור לו לצאת אפילו אם כל עם ישראל צריכים לו, והמשנה הדגימה את זה אפילו אם הוא שר הצבא הכי טוב וכל עם ישראל צריכים לו כמו יואב בן צרויה, בכל זאת אסור לו לצאת. עכשיו הגמרא מספרת שהדוגמה שהמשנה בחרה בה לא הייתה סתמית, כי באמת יואב בן צרויה שהרג את אבנר בן נר ותמסה בן יתר, אז כשהוא פחד ששלמה יהרוג אותו הוא הלך לסוג של עיר מקלט, כלומר הוא הלך ונאחז בקרנות המזבח. יש באמת דין שהמזבח משמש כסוג של עיר המקלט, אבל בכל זאת זה לא עזר ליואב, כי צריך כמה תנאים שהגמרא אומרת.
זה צריך להיות דווקא המזבח של המקדש ולא מזבח של הבמה, זה צריך להיות דווקא על הגג של המזבח ולא רק להחזיק בקרנות, וזה דווקא לכהן ושהוא נכנס לשם בשביל לעבוד. אפשר אולי גם להוסיף סיבה נוספת לפי מה שריש לקיש אמר עוד רגע, שזה רק עוזר על רצח שנעשה בשוגג ולא במזיד. ועכשיו בדרך אגב ריש לקיש מספר שגם השר של רומי שבעתיד לבוא ילחם עם ישראל, גם הוא ינסה ללכת לעיר מקלט, אבל הוא ייתה כי במקום ללכת לבצר הוא ילך לבצרה, וממילא זה לא יעזור לו כי כאמור זה רק עוזר לשוגגים ולא למזידים, ודבר נוסף הוא מלאך ולא אדם ולמלאכים זה לא עוזר. בזה הגענו לשליש העליון של עמוד א', עד כאן החלק השני לגבי השהות בעיר המקלט. עכשיו החלק השלישי של המשנה וזה האיסור לצאת מעיר המקלט. כשהוא יוצא מעיר המקלט יש שני דברים שקורים, הוא גם עובר על איסור, והוא גם מפקיר את עצמו למיטה, לפי רבי יוסי הגלילי לגואל אדם זה מצווה להרוג אותו וגם לשאר אנשים מותר להרוג אותו. לפי רבי עקיבא לגואל אדם אין מצווה להרוג אותו אבל מותר לו לגמרי, ולשאר אנשים אסור והם אפילו חייבים על זה. כך לפי הגרסה שלנו יש גרסות שגם לפי רבי עקיבא שאר אנשים פטורים. בכל אופן הגמרא דנה מה המקור לגבי גואל אדם, שרבי יוסי הגלילי אומר שזה מצווה ורבי עקיבא אומר שזה רשות. אז רבי יוסי הגלילי לומד את זה ממש כתוב, ואם יצא יצא רוצח את גבול עיר מקלטו וכולי, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. מזה שכתוב ורצח, משמע שיש לגואל אדם מצווה לרצוח אותו. לעומת זאת, רבי עקיבא מבין שזה עדיין תיאור המקרה, והדגש הוא על אין לו דם. כלומר, אם הוא רצח אותו, אז אין לו דם, אבל לא שיש מצווה. אם זה היה מצווה, היה צריך להיות כתוב, וירצח גואל אדם את הרוצח. אז זה לגבי מה רמת היתר של גואל אדם לרצוח אותו, ועכשיו נדבר על מתי מותר לרצוח אותו. כבר אמרנו בדף הקודם ביהודה מודבט שיש שלושה שלבים. יש את השלב מיד אחרי הרצח כשהוא בורח לעיר המקלט, אחר כך מביאים אותו למשפט ואם צריך אז מחזירים אותו לעיר המקלט, ויש שלב שהוא בורח מעיר המקלט. אז מה שראינו במשנה עכשיו זה לגבי אדם שבורח מעיר המקלט. מה לגבי השלב שבו הוא רק מגיע לעיר המקלט? אז ראינו אתמול שרבון אמר שגם אז אם גואל אדם הרג אותו אז הוא פטור, ואמרנו פטור אבל אסור. כאן הגמרא מביאה את דעת רב שאומר שאסור לגואל אדם להרוג אותו בשלב הראשון, אלא רק אחרי שהוא עמד למשפט. הוא לומד את זה ממש כתוב בתחילת הפרשייה במדבר, והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח, עד עומדו לפני העדה על המשפט. כלומר שרק אחרי המשפט גואל אדם יכול להרוג אותו. זה דעת רב ודעת רבי אליעזר בברייתא. לעומת זאת הגמרא מבינה שהמשנה שלנו, כלומר רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מבינים שאפשר להרוג אותו גם לפני המשפט. ואת מה שכתוב עד עומדו לפני העדה הם דורשים שכוונה היא שאם הבית דין עצמו ראה את הרצח, אז הם לא יכולים להעמיד אותו לדין, אלא צריך להעמיד אותו לפני העדה, כלומר לפני בית דין אחר. אז זה המחלוקת אם מותר להרוג אותו בשלב הראשון. עכשיו נחזור שוב לשלב השלישי, כלומר שהוא ברח מעיר המקלט. הגמרא מביאה המחלוקת בין ברייתות, מה קורה אם הוא יצא מעיר המקלט בטעות. ברייתא אחת לומדת ממה שכתוב, אם יצא יצא הרוצח מהכפילות הזאת יצא יצא, שאפילו אם הוא יצא בטעות אפשר להרוג אותו. לעומת זאת ברייתא השנייה אומרת שלא דורשים כלום יצא יצא, פשוט דיברה תורה כלשון בני אדם, ובאמת אומרת הברייתא שממילא אסור לגואל אדם להרוג אותו, ושאם הוא הרג אותו אז הורגים אותו. והבאי מחזק את זה, הרי אם אדם הרג בשוגג אז הדין שלו זה שהוא רק עולה לעיר מקלט. זה אם הוא הרג בשוגג, אז אם כל מה שהוא עשה זה רק יצא מעיר מקלט בשוגג, אז נאמר שאפשר להרוג אותו. ודין אחרון בעניין זה, שואלת הגמרא, האם בן יכול להיחשב גואל דם כלפי אבא שלו? כלומר, מה קורה אם אבא רק בן אחד שלו בשוגג? האם הבן השני עכשיו נחשב גואל אדם וצריך או מותר לו להרוג את אבא שלו? אז בהתחלה הגמרא רצתה לתלות את זה במחלוקת של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, שלפי רבי יוסי הגלילי שזה מצווה, אז אולי המצווה הזאת דוחה את כבוד אביו וגם הבן מצווה, אבל דוחה הגמרא שלחולה על מה הבן לא הורג את אביו כגואל דם, כמו שלמנו בסנהדרין, שבן לא נעשה שליח ביתין להקות או להרוג את אביו אפילו שהוא שליח ביתין ואבא חייב מיטה, כלומר שאפילו כשיש בזה מצווה לאנשים אחרים, לבן אסור להקות או להרוג את אביו. אז זה היה החלק השלישי לגבי רוצח בשגגה שיוצא מעיר המקלט, ועכשיו החלק הרביעי והאחרון במשנה זה מה נחשב עיר המקלט. אומרת המשנה שזה לא רק עיר המקלט, אלא גם התחום של עיר המקלט, כלומר 2,000 אמה סביב העיר. על זה מקשה הגמרא בשליש העליון של עמוד א', שהרוצח בשגגה צריך לגור בתוך העיר ולא בתחום של העיר. אז לכאורה משמע שהתחום לא נחשב חלק מהעיר, עונה הבעיה זה נחשב חלק מהעיר לעניין זה שזה מגן עליו, אבל אסור לו לגור שם, אלו צריך לגור בתוך העיר עצמה. עכשיו שואלת הגמרא, לפי זה מה החידוש? הרי ממילא בערי הלוויים צריך להשאיר את התחום פנוי ואסור לגור שם. מסבירה הגמרא שהחידוש הוא שאסור לו לגור אפילו באיזושהי מערה מתחת לפני השטח. אז אמרנו שהתחום כלול בעיר המקלט, ואם הרוצח מסתובב להנאתו בתחום, אסור לגואל אדם להרוג אותו שם, וזה מביא אותנו למשנה הבאה שהיא דנה במקרים גבוליים. כלומר, מה קורה אם יש עץ שהוא על הגבול, כלומר שהגזע שלו בצד אחד והענפים בצד השני, והרוצח יושב ועושה פיקניק מתחת לעץ.
האם פשוט הולכים לפי איפה שהוא עומד, או שאנחנו אומרים, הוא מוגדר כמי שעומד מתחת לעץ, וצריך לדון איפה העץ הזה נמצא. ואז ממילא יש שתי אפשרויות, האם העץ הולך לפי הנוף, כלומר הענפים, או לפי העיקר, כלומר לפי הגזע. השאלה הזאת שעכשיו אלינו תיקח אותנו מהמשנה בעמוד א' ועד המשנה בעמוד ב', ותיקח בערך 9 דקות. עכשיו, לאורך רוב הסוגיה לא נראה את האפשרות האחרונה שעכשיו אמרנו, כלומר שתי אפשרויות שנתייחס אליהם זה האם הולכים לפי המקום שבו הוא נמצא, או שהולכים לפי הנוף. בסוף הסוגיה נראה דעה נוספת, שאומרת שלפחות לחומרה אפשר ללכת גם לפי העיקר, נגיע לזה בסוף. אז אלה האפשרויות, ועכשיו לפני שנתחיל נציג את שני התחומים שעליהם נדבר. תחום אחד זה כמובן עיר מקלט, שאם נחשיב אותו בתוך התחום אז גואל אדם לא יכול להרוג אותו, ואם הוא מחוץ לתחום אז גואל אדם יכול להרוג אותו. תחום שני זה מעשר שני, ובמעשר שני יש שתי השלכות הפוכות לשאלה האם הוא נחשב בתוך העיר או מחוץ לעיר. כלומר, השלכה אחת זה שמותר לאכול את הפירות של מעשר שני רק בתוך ירושלים, זה מצד אחד. מצד שני, מותר לפדות את הפירות של מעשר שני על כסף רק אם הוא נמצא מחוץ לירושלים. כלומר, יוצא שבמעשר שני כל כיוון שנחליט יגרום גם לחומרה וגם לקולה. כלומר, שאם נאמר שהוא נחשב בתוך העיר, אז מצד אחד זה קולה כי הוא יכול לאכול את הפירות מעשר שני, אבל מצד שני זה גם חומרה שהוא כבר לא יכול לפדות אותם על כסף. ואם נאמר שהוא נחשב מחוץ לעיר, אז זה גם חומרה וקולה רק בכיוון ההפוך. כלומר, מצד אחד זה חומרה שהוא עוד לא יכול לאכול את הפירות מעשר שני, מצד שני זה קולה שהוא עדיין יכול לפדות אותם על כסף. זה במעשר שני. לעומת זאת, בעיר מקלט יש רק שני צדדים. אם זה נחשב בתוך העיר, זה חומרה לגואל אדם שהוא לא יכול להרוג אותו. אם זה נחשב מחוץ לעיר, זה קולה לגואל אדם שהוא כן יכול להרוג אותו. אז עד כאן ההקדמה, אמרנו את האפשרויות, האם הולכים לפי הגבול, או שהולכים לפי הנוף, או לפי העיקר. וראינו את התחומים, עיר מקלט ומעשר שני, כששוב במעשר שני יש חומרה וקולה בכל צד. בעיר מקלט, לעומת זאת, יש או חומרה או קולה. אז זה ההקדמה, עכשיו נראה את הסוגיה עצמה. אנחנו נראה בסוגיה 4 מקורות, את המשנה שלנו, משנה במעשר שני ומשנה במעשרות, וברייתא של רבי יהודה. אז המשנה שלנו לגבי עיר המקלט אומרת שהולכים לפי הנוף. עכשיו, בהתחלה אנחנו מבינים שכוונה היא שהולכים לפי הנוף בין לחומרה, בין לקולה. כלומר, אם הרוצח עומד במקום של הנוף, אז ברור שהולכים לפי איפה שהרוצח עומד, אבל גם אם הוא עומד איפה שהגזע, הולכים לפי הנוף. כלומר, גם אם הגזע מחוץ לעיר, אבל הנוף בתוך העיר, אז אי אפשר להרוג אותו. ואם להפך, הגזע בתוך העיר והנוף מחוץ לעיר, אז אפשר להרוג אותו. זה הבנה ראשונית במשנה שלנו, שהולכים תמיד לפי הנוף. על זה הגמרא מקשה ממשנה במעשר שני, שבאמת גם עוסקת במעשר שני, ששם כתוב שלא הולכים לפי הנוף, אלא הולכים לפי איפה שאדם נמצא. אז למה אצלנו הולכים לפי הנוף, ושם לפי איפה שאדם נמצא? על השאלה הזאת, הגמרא תביא שתי תשובות. תשובה אחת מחלקת בין הנושאים, ואת זה עוד רגע נדחה. תשובה שנייה תחלק בין התנאים. כלומר, תשובה ראשונה אומרת, אל תשווה עיר מקלט עם מעשר שני. בעיר מקלט, העיקרון הוא שהוא צריך לגור בעיר המקלט. וממילא כשצריך להחליט על העץ הגבולי, האם הוא נחשב בפנים או בחוץ, אז הולכים לפי האזור בעץ שאפשר לגור מתחתיו. כלומר, שהולכים לפי הנוף, כי אפשר לעשות מתחת לענפים פיקניק וכדומה, ולא לפי הגזע. לעומת זאת, במעשר השני, העץ בכלל לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה איפה אדם נמצא, ולכן בודקים האם הוא בפנים או בחוץ, ולא מתייחסים לעץ. אז זה התירוץ הראשון בגמרא, לא להשוות בין התחומים, זה נשמע מאוד סביר, הבעיה היא שיש משנה נוספת במסכת מעשרות. המשנה במעשרות אומרת במפורש שגם בעיר מקלט וגם במעשר השני הולכים לפי הנוף. אז מעבר לזה שיש פה סתירה לגבי מעשר שני בין המשנה הזאת למשנה הקודמת שראינו במסכת מעשר שני, יש פה גם דחייה למה שניסינו עכשיו לומר שצריך לחלק בין התחומים. כי הרי אנחנו עכשיו אמרנו שהסברה ללכת לפי הנוף זה דווקא בעיר מקלט. אבל הנה עכשיו במשנה במעשרות רואים שהולכים לפי הנוף לא רק בעיר מקלט אלא גם במעשר שני. אז כנראה שהחלוקה הזאת בין התחומים היא לא נכונה. אז לכן את התירוץ הזה אנחנו דוחים. וזה מחזיר אותנו שוב לקושייה הראשונית שעכשיו גם הכפילה את עצמה, למה במשנה במעשר שני הולכים לפי הגבול, ואילו גם במשנה שלנו וגם במשנה במעשרות הולכים לפי הנוף. אז עכשיו הגמרא מביאה את התירוץ השני, שהוא יתרץ את שתי הבעיות אלו, וזה רב כהנא, שהוא לא מחלק בין התחומים, אלא הוא מחלק בין התנאים. כלומר, אומר רב כהנא, זה פשוט מחלוקת תנאים. מי הם התנאים? רבנן ורב יהודה. איזה רב יהודה? יש ברייתא מפורשת שבה רב יהודה חולק על המשנה במעשר שני, שאמרה שהולכים לפי הגבול במעשר שני, והוא אומר שלא הולכים לפי הגבול, אלא לפי הנוף. ואז יוצא שהמשנה במעשר שני שאמרה שהולכים לפי הגבול, זה דעת רבנן, ואילו המשנה שלנו והמשנה במעשרות והברייתא של רב יהודה, כולם הם שיטת רב יהודה שאומר שהולכים לפי הנוף, וזה לא משנה אם אנחנו מדברים על עיר מקלט או על מעשר שני. אז זה הסבר של רב כהנא, ואם זה באמת נשאר עד סוף הסוגיה, אבל הגמרא עכשיו תקשה קושייה על רב כהנא ותביא שני תירוצים, וזה יגרום לנו קצת יותר להבין את שיטת רב יהודה. הקושייה של הגמרא זה בשורה השנייה בעמוד ב', בשביל להבין את הקושייה צריך קודם להבין את ההנחות שעומדות בבסיס הקושייה, ההנחה הראשונה לא כתובה במפורש, השנייה כן. הנחה אחת זה שרב יהודה אמר שהולכים לפי הנוף, זה לא משנה באיזה צד הנוף נמצא.
כלומר, בין אם הנוף בחוץ והגזע בפנים, ובין אם הגזע בפנים והנוף בחוץ, תמיד הולכים לפי הנוף. הנחה השנייה של הגמרא זה שמה שרב יהודה אמר שהולכים לפי הנוף, זה רק לחומרה ולא לכולה. כלומר, מסביר הריטב"א שרב יהודה התלבט האם הולכים לפי הנוף או לפי איפה שהאדם נמצא, וממילא הוא אמר שלפחות לחומרה הולכים לפי איפה שהנוף. זה הנחה השנייה, תראו בתוספות למה הגמרא מניחה את זה, בכל אופן כרגע נקבל את זה כאקסיומה, שרב יהודה רק התכוון להחמיר ולא להקל. עכשיו אומרת הגמרא את שתי הנחות אלו אפשר להבין רק במעשר שני ולא בעיר מקלט. עוד רגע נסביר למה, קודם נאמר למה זה קשה על ההסבר של רב כהנא. הרי רב כהנא אמר שהמשנה שלנו והמשנה במעשרות שבשניהם כתוב שבעיר מקלט הולכים לפי הנוף, זה לפי שיטת רב יהודה שהולך במעשר שני לפי הנוף. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו בקושייה של הגמרא, שרב יהודה אומר את מה שהוא אומר תמיד לחומרה ולא משנה באיזה צד הנוף, כמו שעוד רגע נסביר, זה מסתדר רק במעשר שני ולא בעיר מקלט, לכן אי אפשר לומר שהמשנה שלנו והמשנה במעשרות זה לפי שיטת רב יהודה. זה הקושייה של הגמרא, עכשיו רק נסביר למה זה מסתדר דווקא במעשר שני ולא בעיר מקלט. במעשר שני, כמו שאמרנו בהקדמה, לכל צד יש גם חומרה וגם קולה. לכן רב יהודה יכול לומר שתמיד הולכים לפי הנוף, בין אם הנוף בחוץ, בין אם הנוף בפנים, ותמיד עושים את זה רק לחומרה. כלומר שמצד אחד מחמירים שאם הנוף בחוץ והאיש בתוך ירושלים ליד הגזע, זה עדיין נחשב שהוא בחוץ והוא לא יכול לאכול מהפירות. מצד שני, גם כן לחומרה במצב ההפוך, אם האיש בחוץ ליד הגזע והנוף בפנים, זה כבר נחשב שהוא בתוך העיר לעניין זה שהוא כבר לא יכול לפדות את הפירות, אלו יצטרך להיכנס עוד קצת ולאכול אותם. כלומר, שוב, לפי רב יהודה, תמיד נלך לפי הנוף, ותמיד זה יהיה לחומרה, זה במעשר שני. לעומת זאת, בעיר מקלט, זה לא יכול להיות תמיד לחומרה, אלא פעם אחת זה יהיה לחומרה, פעם אחת לכולה. כלומר, שאם האיש בחוץ ליד הגזע והנוף בפנים, זה מחמיר על גואל אדם שהוא לא יכול להרוג אותו, כי הוא נחשב בפנים כמו הנוף. אבל להפך, אם האיש בפנים ליד הגזע והנוף בחוץ, זה מקל על גואל אדם שהוא כן יכול להרוג אותו, כי הוא נחשב בחוץ כמו הנוף. אז ממילא כאמור לא מובן איך אפשר לומר שגם לגבי עיר מקלט זה שיטת רב יהודה אם רב יהודה אמר את זה רק לחומרה ולא לכולה. אז זה הקושייה ועכשיו הגמרא מביאה שני תירוצים של רבא ורבשי, שני מסכימים שזה באמת שיטת רב יהודה, אבל הם משנים קצת את מה שהבנו בשיטת רב יהודה. רבא מסביר שההנחות של הגמרא בקושייה הן נכונות אבל לא לגמרי כמו שהבנו אותן. כלומר, באמת רב יהודה אומר שהולכים לפי הנוף רק לחומרה ולא לכולה, מצד שני הוא גם אומר שתמיד הולכים לפי הנוף, לא משנה באיזה צד, אז איך זה מסתדר? אז אם הנוף בפנים והרוצח ליד הגזע בחוץ, אז באמת הולכים לפי הנוף, וזה חומרה שהגואל אדם לא יכול להרוג אותו. אבל אם הנוף בחוץ והרוצח בפנים ליד הגזע, פה רב יהודה לא אומר שהולכים לפי הנוף ושהוא יוכל להרוג אותו, כי הרי אז יהיה כולה לגואל אדם, ולפי רב יהודה הולכים לפי הנוף רק לחומרה. אז למה רב יהודה התכוון שתמיד הולכים לפי הנוף גם כשהנוף בחוץ? הוא התכוון למשהו אחר. אם הרוצח לא נמצא ליד הגזע בפנים, אלא הוא נמצא על העץ עצמו בענפים של הנוף מחוץ לעיר המקלט. אז ברור לנו שכיוון שהוא נמצא מחוץ לעיר המקלט והוא נמצא בנוף, ברור שאפשר להרוג אותו. אז אם יש לגואל אדם דרך להרוג אותו כשהוא בעץ, למשל לזרוק עליו אבן או לירות עליו, אז ברור שהוא יכול לעשות את זה. החידוש של רבי יהודה שהולכים לפי הנוף במקרה הזה, הכוונה היא שמותר לו לא רק לזרוק עליו אבן, אלא הוא גם יכול להיכנס לעיר המקלט ולטפס על הגזע שיוצא מעיר המקלט, וכך להגיע לענפים ולהרוג אותו שם. כלומר, כשרבי יהודה אמר שהולכים לפי הנוף, כלומר שבעצם הגזע בטל אל הנוף, הוא התכוון לשני דברים שונים. כשהנוף בפנים, אם הוא רוצח ליד הגזע, זה נחשב שגם הוא בפנים. לעומת זאת, כשהנוף בחוץ, מה שרב יהודה התכוון לומר, זה שהגזע נמשך אחרי הנוף, לא לעניין זה שאם הרוצח ליד הגזע, בכל זאת הוא יכול להרוג אותו, אלא הגזע נחשב בחוץ רק לעניין זה שגואל אדם יכול לטפס על הגזע בשביל להגיע לנוף. זה הסבר של רבא. הסבר השני, ממש לפני המשנה הבאה, זה של רבשי, הוא גם כן מסכים שרב יהודה אמר שהולכים לפי הנוף רק לחומרה, אבל הוא מוסיף פה מילה אחת, הוא אומר שהולכים אף לפי הנוף. כלומר, הוא אומר שרב יהודה התלבט האם ללכת לפי העיקר או לפי הנוף, ולכן תמיד הולכים לחומרה בין אם זה לפי העיקר, בין אם זה לפי הנוף. וכך זה פותר את הקושייה, כי אמרנו שבאמת במעשר שני שייך ללכת תמיד לחומרה. אבל בעיר מקלט, אם תמיד הולכים לפי הנוף, אז פעם זה לחומרה, פעם זה לכולה. אבל עכשיו, לפי הסבר של רבשי, באמת גם בעיר מקלט אפשר תמיד ללכת לחומרה. כלומר, שלא משנה באיזה צד האיש, בנוף או בגזע, ולא משנה אם הנוף בצד הזה או בצד הזה, תמיד גואל אדם לא יוכל להרוג אותו, כי תמיד הולכים לחומרה, שאולי הולכים לפי הצד השני.